כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא תוכחה וביקורת בצורה נכונה וטובה. לא פעם כשהורים מדמיינים לעצמם שהם יקימו בעזרת השם משפחה, בניין עדי עד, הם מדמיינים לעצמם שהנה הילדים שלהם יהיו נחמדים, נעימים. התוכחה והביקורת הן לא חלק מכל ציור הדמיון שמופיע במוח של ההורים. אבל לא פעם וכמעט כל הזמן, אם לא כל הזמן, מציאות החיים וחובת החינוך שמוטלת על ההורים מחייבת אותם לתקן את הילדים, לנזוף בהם, להוכיח אותם, לבקר אותם. כל מקרה לגופו, ונרצה בעזרת השם לגעת בצדדים שונים בנושא התוכחה. בשו"ת כתב סופר כתב, מצווה תוכחה קשה מאוד לקיים אותה כתיקונה יותר מכל המצוות, כי צריך לשקול במוזני שכלו אם יוכיח וזה יעבוד בצורה טובה ויפה, או שמה יפה היא השתיקה, מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. ובספר חובת התלמידים מביא את דברי השל"ה הקדוש על הפסוק, אל תוכח לעץ, למה? פן ישנאך, הוכח לחכם, למה? ויאבקה. כשאתה בא להוכיח את הזולת, אל תזלזל בו. אל תוכח ותאמר לו לץ, כי בזה הוא ישנא אותך ולא ישמע. הוכח לאדם חכם, כמה אתה חכם, ואז יאהב אותך. ומה ההיגיון שעומד מאחורי הגישה הזו? התשובה היא, הביקורת היא הרסנית כשהיא מעבירה מסר למוח של שומע הביקורת, אתה חסר סיכוי, אין לך תקנה, אין תקווה. ולכן, אל תעביר מסר של אין תקווה. אתה גרוע, אתה שלילי, בווריאציה זו או אחרת. אלא הוכח לחכם. תגדיר לו שאומנם ישנה טעות נקודתית, אבל היא לא מהותית. במילים אחרות, היא ברת שינוי. יש תקווה, יש עתיד, יותר טוב. וכך התורה, כשהיא מצווה אותנו על התוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אומר רש"י, לא תלבין את פניו ברבים. זו לא רק עצה, אלא חיוב הלכתי. הרב מתתיהו סלומון, המשגיח מלייקוד, כתב, אנחנו ההורים, כשאנחנו מעבירים ביקורת, חשוב שנשאל את עצמנו, האם תצמח תועלת כלשהי מהתוכחה, או רק תגרום ליותר תרעומת וכעס אצל האדם שכועסים עליו. אם זה יגרום ליותר תרעומת, כנראה שמוטב להימנע מלהתעמת איתו, להיכנס למאבקי כוחות, כמו שהקדוש ברוך הוא מגלה סבלנות ולא מוכיח מיד על החטאים, והוא רחום, הוא לא מעניש מיד, אלא מאפשר לעשות תשובה. ולא תמיד זה נעים, ולפעמים האדם הוא מרגיש שתופסים אותו, חושפים את החטאים שלו, ולכן קשה יותר לקבל את זה. בשו"ת הרב"ש, בסימן תל"א, הוא דן בהבדל בין לשון הוכחה ללשון תוכחה. הוכחה באה כשיש לאדם ספק, חוסר בהירות, אי ודאות. הוא לא יודע איזה יום היום, הוא לא יודע מה השעה, הוא לא יודע כמה כסף הוא חייב, הוא לא יודע כמה כסף חייבים לו. יש כאן אי ידיעה. הוא מקבל הוכחה. תוכחה היא יותר מהוכחה בהיבט האישי. תוכחה זה להוכיח לאדם את החטאים שלו באופן ברור ונחרץ, ודורש תיקון של המעשים. ובני אדם הרי לא חפצים לשמוע את קלונם. לא בגלל שהם לא רוצים לשמוע שהם רעים, אלא בגלל שהם בטעות מבינים שאם אני רע, אני לעולם לא אשתנה. ולכן אומר החידה, הפסוק אומר, הוכח, תוכיח. יש בני אדם שצריך לדבר כמו הוכחה, לא בצורה אישית, באופן כללי. הוכחות איך צריך להתנהג, הוכחות מהי ההתנהלות הבריאה והישרה. אבל את עמיתך, מי שאיתך בתורה במצוות, הוא לומד תורה, כל דרכו ושאיפתו, לגדול בתורה וביראת שמיים, אותו אפשר לא רק להוכיח באופן כללי, אלא תוכיח באופן פרטי, מכיוון שהוא עצמו רוצה לעלות ולהתעלות. לכן הוכח, תוכיח. יש בני אדם שצריך לדבר איתם באופן כללי, הוכחות. ויש כאלה, מי שאיתך בתורה ובמצוות, תוכיח, תוכיח אותו. נקודתית, בדיוק אתה, איכן אתה טועה בדבר. בכל אופן, כאשר אנו עוסקים בנושא הילדים, הרבה מחנכים, אנשי מקצוע, מטפלים, הם כבר לא יכולים לשמוע כמה רגישות צריך עם הילדים. הם יכולים לומר, אנחנו, בדור שלנו, המבוגרים, היו אומרים מה שצריך, איך שצריך. למה יותר מדי לפנק את הילדים? הילדים המפונקים, פעם המבוגרים יכלו לצעוק על הילדים, כעת גם כשמדברים איתם בצורה יפה, בצורה נעימה, לא בצורה מעליבה, זה כבר יותר מדי. אבל למעשה הרגישות הזו היא עתיקת יומין. הקדוש ברוך הוא כביכול דאג כשהוכיח את אהרון ומרים שדיברו סרה במשה רבינו. רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם לשמוע לו. למה ביקש הקדוש ברוך הוא לפני שהוכיח אותם לשמוע לו? כי קשה לשמוע את הביקורת. השפתי חכמים מציין, אם השם היה מדבר איתם בכעס, הדברים לא היו נשמעים. ובכל זאת, בפנייה של הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, לאנשים בדרגתם של אהרון ומרים, הוא פונה בלשון רקה, שימעו נא. מה זה נא? אינה, אלא לשון בקשם. הוא מופיע בספתי חכמים, אף על פי שחרה בם אף השם, כלומר כעס עליהם, בכל זאת, מכל מקום דיבר עמהם בנחת, אילו היו דבריו בכעס, לא היו דבריו נשמעים. וללמוד קל וחומר לבשר ודם שיהיו דבריו בנחת. וכך אומר רש"י, שיעקב אבינו מוכיח את בנו ראובן רק באחרית ימיו, חשש שמא יעזוב ממחנה יעקב אל מחנה עשיו. ולכן גם כשמפעילים שיקול דעת בנושא התוכחה, ודאי לעשות בצורה שלא תעורר התנגדות אצל הילד. והרבולבה מעלה נקודה מעניינת. במכתב הסכמה לספר נפש הישיבה, הוא מעלה שם נקודה. הדורות הקודמים אולי היו בריאים יותר. אולי הם יכלו לקבל יותר ביקורת. אולי הילדים היו פחות מפונקים. אולי הילדים היו פחות רגישים. אולי כל ההגדרות האלה נכונות. אבל גם אם הן נכונות, לא נדע את האמת, מכיוון שאין מי שהיה אז וגם כיום, והוא אובייקטיבי ולא נוגע בדבר, ואין לו את הזווית הראייה שלו, גם הוא מדבר מהמצוקה שלו, מהצורך שלו, מהרצון שלו, מהאשליה שלו, מהציפייה שלו. אין עין אובייקטיבית, לכן לא נדע אם דורות קודמים היו בריאים יותר, אבל כן אנחנו יודעים שכיום חשוב להיות זהירים, שהילד לא ייפגע. הגאון רבי יצחק קוטנר אומר, כל נושא התשובה ודאי זה חרטה על העבר, אבל דגש גדול על קבלה לעתיד, שהעתיד יהיה טוב יותר. ולכן תמאני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, אומר רש"י דרך כבוד, שלא יהיו פניו משתנים. ומה הכוונה? לא להחליש אותו יותר מדי, שיחשוב שאין לו סיכוי להשתנות. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, תמאני, אם יש מי שיודע להוכיח את האדם ולומר לו, תדע לך, חיסרון זה או אחר הוא נקודתי, הוא זמני, אבל עתיד טוב מחכה לך. אם תעשה את השינוי במילים אחרות, שישתלם לאדם לשמוע ביקורת, כי הוא יודע שהוא יותר ירוויח מאשר יפסיד. הבושה זה המחיר. ההרגשה הלא נעימה זה המחיר. התקווה זה התגמול. אם התגמול הוא גדול מהמחיר בהרגשת שומע הביקורת, אז הביקורת היא משתלמת. ומה שהגמרא אומרת, שהיא תמהה, האם יש מי שיודע להוכיח בדור הזה? האם יש מי שיודע לתת תקווה למי ששומע את הביקורת? וחשוב כל כך בשביל להעביר את מסורת התורה מדור לדור. הרי כל האמונה שלנו, כל התורה שלנו מתבססת על הדורות הקודמים שמעבירים לדורות הבאים. והתנתקות הילדים רחמנא ליצלן מהדורות הקודמים היא מסוכנת לא רק למבנה המשפחתי אלא גם למבנה הערכי. לכן כתוב בספר חסידים על הפסוק איש אמו ואביו תיראו, לשון רבים. לא כתוב איש אמו ואביו תירא, אלא איש אמו ואביו תיראו. האב והאם שניהם בכלל תיראו. איך יעשו את זה? שלא יכעיסו את הילד כל כך שלא יוכל להתאפק וימרוד בהם. כלומר, גם ההורים עצמם צריכים לשים לב לא לעורר את חמתו של הילד, לתת לו גדרים, גבולות, קשיים, נזיפות, מאבקי כוחות, הרבה חוויות שליליות, עד כדי כך שבסוף יאמר הילד, אין לי מה להפסיד, ולכן הוא ירשה לעצמו למרוד ולהתנקר לערכי ההורים. בספר אורחות הבית הביא בשם הגאון הרב שך, אחד התפקידים היותר נכבדים של האב והאם הוא להעניק לילדים בית חם ואוהב, סביבה תומכת, וזה בשביל שהבסיס הזה יאפשר לילדים למצוא את הכוחות הנדרשים כדי להתעלות בעבודת השם, וגם כדי להתגבר על כל הטרדות והמפרעים שעתידים להיות במהלך החיים של האדם. הורים שלא עושים כך, אומר הרב שך, הם גורמים בידיים שלהם לאבד את נפש הילדים, אם לא בדווח הקצר, אז בדווח הארוך. ופעם כשנשאל הרב שך, האם יש ללמד את הילד יותר ממה שהוא לומד בחדר? אמר הרב שך, על ההורים מוטל רק להעניק חום, אהבה ודוגמה אישית. מספיק מה שמלמדים בחדר. עוד הוא אמר שהיום מפחדים לתת לילדים חום, אהבה, למרות שזה אחד הדברים החשובים ביותר, חום ואהבה. כמובן שאין זוהי הדרכה לכל ילד וילד, אבל כיוון יש כאן על הדגש של החום ואהבה לילדים. ומחקר מרתק שאפשר ללמוד ממנו שהיה בארצות הברית. המחקר שנחשב למחקר הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הדת והמשפחה בנושא העברת המסורת במשפחה. מאות משפחות נבדקו. האדם המבוגר ביותר במחקר נולד ב-1881. הצעיר ביותר ב-1998 למניינם. מטרת המחקר הייתה לראות איך הדת מועברת או אינה מועברת מדור לדור בכל מיני משפחות, כל מיני דתות. והם גילו, למרות שינויים עצומים שהיו בחברה האמריקאית, הסבירות, הסטטיסטיקה מראה איכן ישנה יותר סטטיסטיקה גבוהה שהילד עדיין יהיה מחובר לערכי ואמונת המשפחה. התשובה היא באותן משפחות שהיה שם חום, אהבה וקשר משפחתי חזק. כלומר, המחקר הראה שהורים שלוקחים את הדת, לא משנה איזה היא כעת, ברצינות. יחד עם זאת, הם מתקשרים עם הילדים שלהם באופן חיובי, חם, מכבד, יש סיכויים גדולים יותר שהילדים ימשיכו עם ערכי ההורים שלהם, עם מנהגי ההורים שלהם. הגאון הרב מתתיהו סלומון, הוא נשאל על הגישה הזו, מה פתאום להעניק כל כך הרבה חום ואהבה? הילדים כך גודלים להיות מפונקים. אומר הרב מתתיהו סלומון, הגדרה ברורה. לא פעם כאשר הורים נותנים לילדים שלהם חום וחיבה, הם לא תמיד נותנים חום וחיבה. הם חושבים שהם נותנים חום וחיבה. הם פשוט נותנים צעצועים ובגדים. זה לא חום, זה לא אהבה, זו נתינה. אולי זה דרכי הביטוי של האהבה. יש בזה תשומת לב, אבל אין בזה תמיד חום ואהבה. למעשה, מהי ההגדרה של לפנק? לפנק ילדים בצורה לא בריאה, הכוונה היא לתת להם יותר מדי מהדברים שהם לא צריכים. יותר מדי צעצועים. צעצועים יקרים יותר מדי. אבל חום ואהבה, תשומת לב, מילה טובה, פרגון, נוכחות, להאזין, לשמוע, רגש, אמפתיה, מה שקשור אל יחסי גומלין, לא אל נתינת חפצים, זה לא יגרום לפינוק. פינוק הוא מתי שהאדם הוא ממיר את הנוכחות שלו עם הילדים, במקום שהוא ישחק איתם, במקום שהוא ידבר איתם, במקום שהוא ילמד איתם, במקום שהוא יתחבר אליהם, הוא ממיר את הנוכחות שלו במתנות. בחפצים, יש לו רגשות אשמה, הוא לא מספיק בבית, הוא לא מספיק נחמד, הוא לא מספיק טוב, הוא העניש או הוא פגע. ואז הוא ממיר את החום ואהבה בנתינת חפצים. נתינת חפצים לא יחליפו קשר בין הורה לבין ילד. והרגישות כלפי הילדים צריכה להיות כל כך גדולה, עד כדי כך שמצינו שיעקב אבינו, משה רבינו, הם פחדו שהתוכחה שלהם תפגע בקשר עם התלמיד, המחונך או הבן. רשי מציין בתחילת ספר דברים, משה רבינו המתין עד סמוך לפטירתו כדי להוכיח את עם ישראל בגלל חשש מתגובה שלילית. מאיכן למד את זה משה רבינו? מיעקב. הוא נמנע מלהוכיח את ראובן על מעשה בלהה. וכל זה למה? כדי שלא ימרוד יעבור למחנה עשיו. ולכן משה רבינו לא הוכיחן את עם ישראל אלא סמוך למיטה. ממי למד? מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה. אמר ראובן, ראובן הבן שלי, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים? כדי שלא תניח אותי ותלך ותדבק במחנה עשיו. תוספות רי הזקן קובע, כשהורה מעניש את הילד ללא רחמים, מטיל בו יצר הרע וגורם לו להחטיאום. אב שמכה את בנו, עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא גורם לבן להיות חוטא. אז למדנו שיעקב אבינו, משה רבינו, הם הוכיחו את מי שצריך להוכיח סמוך לפטירתם, כדי שלא יתביישו. ואפשר לחדד את הדברים על בסיס דברי הבן איש חי. בספר דברים כתוב כי כאשר ייסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם. נשאלת השאלה, שואל הבן איש חי, למה כתוב כאשר ייסר איש את בנו? איש זה אדם זר, בנו זה הבן שלו. היה מתאים שיהיה כתוב, כאשר ייסר אב את בנו, לא איש את בנו. מדובר על קשר בין אב לבן. כאשר ייסר אב את בנו היה צריך להיות כתוב. למה כתוב כאשר ייסר איש את בנו? אלא אב שמטיל משמעת, סמכות, עונש על הבן, עלול לפעול מתוך מניע א' למען הבן שלו, ב' גם ממקום אנוכי, הוא מתבייש בהתנהגות השלילית של הבן שלו. ולכן הפסוק אומר, כאשר ייסר איש את בנו. איש, הכוונה היא אדם זר, בנו זה הבן שלו. הוא אמנם הבן שלו, הוא דואג לטובתו, הוא באמת אוהב את הבן. אבל האב הזה, הוא מתנהג כמו איש. ללא המניע האנוכי שלו, ללא הנגיעה שלו בדבר, כמו היינו אומרים, הוא היה איש שמכניס ילד אל תוך הבית שלו. האיש, כשהוא מכניס את הילד לתוך הבית שלו, הוא לכל היותר דואג לטובת הילד. הוא לא חושב לעצמו, מה יאמרו עליי? האם אני הורה טוב? אני לא הורה טוב? הוא לא בתמונה. הדבר היחיד שבתמונה זה הילד. הוא נחשב הבן שלו, כי האיש הזה מפרנס אותו. אבל האיש הוא לא זה שההורה הביולוגי של הילד. ולכן הפסוק אומר, כאשר ייסר איש את בנו, הוא מייסר את הבן, אבל הוא איש, הוא כמו אדם זר. הוא לא עושה זה מתוך מניע של הורה שהילד יראה כמה הוא הורה טוב. אין כאן את המניע האישי. הקדוש ברוך הוא כך גם כן מייסר את האדם. כמו שאיש מייסר את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, לא חלילה עם מקום של נקמה. וכך ילד שהוא נמצא בקושי זה או אחר, הוא זקוק לשכנוע ששאיפת ההורים לשיפור ההתנהגות שלו היא נובעת משיקול דעת אמיתי בשביל הילד, לא מתוך בושה בגלל התדמית הציבורית של ההורה. וזה קשה, זה ודאי לא קל, אבל זה המקום שאליו כדאי לכוון. התובנה הזו יכולה להאיר את הסברה של משה רבינו ויעקב. אמירת התוכחה סמוך לפטירתם יגרום לתוכחה להתקבל טוב יותר, כי השומע הוא פחות מרגיש שיש כאן מניע אנוכי של הדובר, מכיוון שהדובר הולך להיפטר מהעולם, הוא לא ירוויח מזה. זה יתפס יותר עניינית למען הילד. עוד אומר הרב מתתיהו סלומון, הקשר של היהודי עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות מורכב מתוך לא לשמה, בא לשמה. אבל אצל ההורים והילדים זה לא בדיוק אותו קשר. מכיוון שכשההורה הוא פועל שלא לשמה, כלומר הוא רוצה שהילד יהיה מחונך, אבל לא לשמה, לא למען הילד, אלא למען עצמו, הילד ירגיש מנוצל, מתוסכל, כעוס. ההורה עושה לכבודו והילד סובר תינה. ולכן לא כדאי לסמוך על הכלל של מתוך לא לשמה בא לשמה, כי הוא לא רלוונטי בקשר בין ההורים לילדים. ומכאן לנקודה נוספת, כאשר יש לומר ביקורת, יש לומר תוכחה, המוכיח צריך לתת את דעתו בכנות לתרומה שלו לבעיה. בעל חובת התלמידים אומר, בכלל רגילים אנחנו להביט על בני הנוער כאילו רק הם אשמים בדבר, ואנו נקיים לגמרי. אבל זו לא הגישה הנכונה, אלא ההורה, המחנך, צריך לשים לב גם איכן היא ההתרשלות שלו. אדוניהו, בן דוד המלך, הוא מרד בדוד המלך. הפסוק אומר, ולא עצבו אביו מימיו, למור, מדוע ככה עשית? כלומר, דוד המלך לא מוכיח את הבן שלו כשהוא רואה אותו נוהג שלא קשורה. שואל המהר"ל, למה דוד המלך לא מוכיח את הבן שלו? המהר"ל מביא הסבר מרתק על בסיס דברי הרלב"ג. דוד המלך מייחס את המרדנות של הילד לעובדה שהאימא הייתה אשת יפה תואר. למרות שחז"ל מסבירים שדוד לקח אשת יפה תואר לשם שמיים, במטרה להציל את כלל ישראל שאומות העולם לא ילחמו איתו, כי היא הייתה בת של אחד עם מלכי אומות העולם, אבל בכל זאת, התוצאה הייתה שיצא בן, כמו אדוניהו, אב שלום. ולכן ידע דוד המלך, אם הוא יאמר להם, מדוע ככה עשית, הבן יאמר, משום שלקחת אשת, יפה תואר. הגאון הרב דוד פיינשטיין מסביר בשיעורו על החומש, אשת יפה תואר הופכת לאישה סנועה. למה? יש כאן תהליך נפשי. אשת יפה תואר הופכת בהכרח לאישה סנועה, כיוון שהיא מזכירה לבעלה את החולשה שלו, שהוא לא יתגבר. במקום לקחת אחריות על המעשים שלו, ההורה, האב, מפנה את הכעס לאשתו, ובהמשך לילד. ולכן הילד הופך להיות בן צורר ומורה, הכל מכעס, ההורה על הילד. דברים דומים אפשר לראות גם בעל שך הקדוש, פרשת כי תצא, פרק כ"א. לכן חשוב שהתוכחה לא תביא לידי כעס, תרעומת, מאבקי כוחות. החפץ חיים אומר שיצחק אבינו מזהיר את יעקב לא לקחת אישה עם בנות כאן, קודם כל הוא מברך אותו. כך מופיע בחפץ חיים על התורה, פרשת תולדות. ולמרות שיעקב הוא יעקב אבינו, והוא ישתם, והוא יושב אוהלים, יצחק אבינו מבקש להדריך אותו ולומר מאיכן ייקח אישה. הוא לא מצווה, הוא קורא לבן, מברך אותו, מרעיף ברכות על ראשו, ורק אז, באמירה רכה, עשה עמדי חסד, אל תיקח אישה עם בנות כנען. לא מנחיתים ציווי בלשון קשה ובוטה, מה שבהרבה מאוד מקרים משיג תוצאות הפוכות מכוונת ההורים. אז נכון שמצד אחד התוכחה יכולה להיות חיובית כיוון שהיא גורמת לאדם להרגיש בושה, ואז האדם יעשה תשובה, אבל כותב הרב דסלר במכתב מאליהו חלק ד', כשאדם מרגיש יותר מדי בושה, זה יכול להביא את האדם להרגשה שאין סיכוי לעשות שינוי, ואז יוביל את האדם לא להרגשת בושה, אלא עזות וחוצפה. כי רק כך הוא ירגיע את המצפון שמרגיש את הבושה. ולכן העיקרון הוא שכל פעם שמעבירים ביקורת, צריך להיות מסר סמוי של תקווה. לא שאתה חסר סיכוי, אלא כן. אומנם כעת ישנה התנהגות שלילית, אבל מחר מוחרותיי מאמינים בך שיהיה שונה. ובוודאי שחייב המחנך, ההורה להאמין בילד שיכול ללמוד ולהצליח, ולהוציא כוחותיו מהכוח אל הפועל ולשנות את אותה התנהגות שלילית. אם ההורה לא מאמין בזה, אם הוא צודק, אז אין מה להוכיח, כי בכל אופן אין סיכוי שהילד ישתנה. ואם הוא לא מאמין שהוא ישתנה, אבל הילד כן יכול להשתנה, זו רק בעיה באמונה של ההורה, אז גם כן ההורה לא יכול להוכיח. ולכן, אם האדם מוכיח ומבקר את חברו, את הבן, את הבת, את החניך, כל הביקורת נפגמת כשמייחסים כוונת זדון, תכונות שליליות עמוקות אצל האדם שמקבל את הביקורת, והוא לא מאמין שהוא יכול להשתנות, אותו אדם שמקבל את הביקורת. אז אם יש לומר ביקורת, לא רק שלפעמים מותר, אנחנו גם מחויבים, אבל באווירה מרככת. בספר חידושי הלב, הוא מביא רעיון נהדר לגבי האישה הסוטה. כך מופיע בגמרא מסכת סוטה בדף זין, לפני שהיו משקים אותה מהמים. שהיו בודקים אותה, היו רוצים לעודד אותה שתתוודה. והיו אומרים לה, בשביל למעט את הבושה ולהקל עליה. הרבה גורמים חיצוניים גורמים לאדם לחתום, ואפשר להבין, אולי לא להסכים. אבל אפשר להבין, וכל זה למה? כדי שיהיה לה קל יותר להתוודות, פחות להתבייש. כך כותב בספר חידושי הלב, שיש להתנהג עם החניך, על מנת שהוא יפתח את סגור ליבו, ויבטא את מצוקותיו, כאביו. חשוב ליצור אווירה שמקבלת תחושות, רגשות. לא חייבים להסכים התנהגות, ולפעמים יש חובה לומר ביקורת ולהוכיח, אבל מבלי שפוגעים ברגשות, מבלי שפוגעים בדימוי העצמי של עושה המעשה. נכון שלא תמיד נעים לשמוע ביקורת, יחד עם זאת, עם מינימום פגיעה וכמה שיותר תקווה שהוא יכול להשתנות. ולכן האתגר הנכון הוא למצוא את האיזון, מתי לומר ביקורת ואיך לומר ביקורת, לעודד את הילד, לחזק אותו, לצמוח, להתפתח, שיעשה את תפקידו בעולם הזה. וכשאדם נדרש לומר ביקורת, הרי חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו ושוחרו מוסר, אבל חשוב שתהיה אווירה של חום וחיבה בבית, שגם כאשר תאמר ביקורת, וגם אם והיה והיא לא תאמר בצורה בונה, אלא בדיוק הפוך, היות שישנה אווירה טובה בבית, אווירה נעימה, אווירה של חום וחיבה, לא של פינוק, אז יש סיכוי גדול יותר שהילד, גם כשישמע ביקורת, וגם אם הוא יזדעזע רגשית, הוא יוכל לחזור ולקום על רגליו, כי הוא יודע שיש בית שתומך ואוהב. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.